טוב, אנחנו נתנו כותרת פרסום הנס וגאולת המקדש. אנחנו נמצאים בחנוכה, בחנוכה היו כמה וכמה נושאים, יסודות ראשוניים שעל גביהם אנחנו מבחינה היסטורית מדברים על נושא חנוכה. הבסיס הראשוני, שמענו אותו בגן הילדים, מישהו הלך להקריב בכפר מודיעין קורבן לזהו זה ולא אחרת, בשם אלוהים אחרים לא ישמע על פיך, אז לא נאמר את השם שלו, זהו, בסדר? ואני מה אני מדבר? זהו עם סמך בסוף. אז זהו זה ולא אחרת, ובסופו של דבר בא מתיתיהו והוריד לו את הראש, סטייל דש, והתחילה ככה מלחמה בין היהודים, וזה דרך אחת, ודרך השנייה, כמו שרמב"ם אומר, לא נתנו להם ללמוד תורה ולא נתנו להם לשמור את הדת, והדרך השנייה זה נושא שכבוד עם ישראל, כבוד עם ישראל בדרך כלל נמדד בכבודן של בנות ישראל. וזה שני הנושאים היסודיים שהרמב"ם מזכיר, המשנה ברורה מביא אותו בתחילת ההלכה, בנושא חנוכה, מהי חנוכה, כן, כשהיו היוונים, זה בעצם הבסיס לכל, ובסופו של דבר, ואם אנחנו נאמר את האמת, בסך הכל, בסך הכל, שלוש שנים, בטלה העבודה מבית המקדש. העבודה בבית המקדש בטלה במשך שלוש שנים. כן, כל הסיפור של העלו למעלה והורידו וכל מה שקשור. בקיצור, בטלה העבודה שלוש שנים, וחוזרים אחרי שלוש שנים להחזיר את העבודה. והדבר המרכזי שאנחנו רואים בחזרה לעבודת המקדש, בתארה, בקדושה, מתוך כבוד עם ישראל, מתוך ידיעה והכרה שעם ישראל הוא העם הנבחר, ועם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, מתוך כל ההכרה הזאת אנחנו מאדירים, מגדילים, מרחיבים, מאדירים את כבוד הנושא של ההדלקה. הרבה עבודות יש בבית המקדש. עבודות לכאורה יותר, חס ושלום, גסות, יותר עדינות, יותר אצילות, פחות. מתעסקים הרבה בנושא בשר בבית המקדש. הרבה אכילה של בשר, יש פה כהנים. תתחילו להתרגל לאכול בשר, בסדר? אין דבר כזה, כהן צמחוני, הבנתי מה רצית להגיד. בסדר? זה בעצם היסוד. האמת שהרב כותב את זה, אנחנו לא נעריך בזה עכשיו, רק להזכיר במילה אחת, כי מדובר פה על קדושת עם ישראל. הרב כותב שכל הנושא הזה של תפילה, של תקנת תפילת עזרה, עזרה תקן תפילה לבעלי קריין, זה היה דווקא בכניסה לבית שני. כשמתעסקים בנושא גוף, חוזרים לארץ ישראל, מתעסקים פה בענייני הגוף, אז לא רק שהגוף צריך להיות בריא, ההתעמלות של צעירי ישראל, הפסקה של אחר מכן, פסקה למדי בישראל ותחייתו, הרב מציין את הנושא הזה של חזרת התפילה, שאם אנחנו רוצים לבוא ולחיות עם שנמצא בתוך ארץ, זאת אומרת נשמה בתוך גוף, אז צריך גם להחזיר את התפילה. וזו מה שעשתה החסידות האחרונה, אומר הרב, שהחזירה את התפילה לכל המון העם, ולא רק לחסידים קדושי עליון. ומי שרוצה ללמוד תורה וטהרה, מדברים עכשיו על נושא שטהרה זה חנוכה, אז בבקשה, ללמוד תורה וטהרה. ואומר, מקווה, כן? צריך שיהיה גוף טהור, לא רק גוף בריא על ידי חדרי כושר, אלא מחדר הכושר, מה הכרטיס המינוי הבא אחרי חדר כושר? מקווה, יפה מאוד. בסדר? זה הרב כותב שם בפסקה למדי, תראו את זה בעריכות, דיברנו כמה פעמים, אבל הנושא שלנו היום, זה הנושא הזה של האור, פרסום הנס, שחמים מאוד מאוד החשיבו. החשיבו מאוד את הדלקת הנר, בסך הכל, בסך הכל. כן, מה זה חנוכה מבחינתנו? הרי גם אם מישהו יבוא ויאמר לי, גם אם מישהו יבוא ויאמר, כן, סופגניות, הרי מה התפקיד של הסופגניה? לשים באמצע פתיל צף ולהדליק נר, הכל שמן, נכון? אבל בסופו של דבר, הכל מדבר על הדלקה. שום דבר, זה הבסיס. כל מה שיש לנו בחנוכה, זה הדלקת הנר. ובצורה כזאת, אולי בסוף ככה נתעסק יותר בצד, בפן ההלכתי, כן, נקודתי, איפה אנחנו ואיך מדליקים, אבל בכל זאת, הדלקת הנר זה חנוכה. אין לנו שום דבר בחנוכה חוץ מהדלקת הנר. דברים אחרים, עלה להגיד, בסדר, זה בכל חג אומרים. מה המצווה המיוחדת של אותו אירוע, כן, של היום הזה, שנקרא ימי החנוכה. טוב, אז פה אני ראיתי את העניין הזה של ההדלקה. וכדי לראות את העניין של ההדלקה, כמו שאמרנו, זה בעצם היסוד של עם לבדד ישכון, הבחירה של עם ישראל, כן? לא מתערב עם הגויים, כן? בזמנו לא היה אמולסיפייר. יודעים מה זה? חומרים מקשרים בתעשיית המזון. כך שאפשר לחבר מים עם שמן. הרי שמן לא מתערב. היום יש כל מיני אמצעים כימיים וכל מיני אמצעים שבהם דרכם עושים את החיבורים והכישורים האלה בתוך כל תעשיית המזון. לא אמרתי אם זה בריא או לא בריא. תכלס זה מה שיש לנו כמעט בכל מוצר שמערבבים, כן, חומרים שונים שהם לכאורה לא מתקשרים אחד עם השני. חומרים, מי שבקיא בכימיה, מבין את כל היסוד הזה של מים ושמן ואיך אנחנו עם המולקולות מחברים אותם. אבל ישראל לא מתערב עם הגויים. אין חיבור, כן, מולקולרי בין ישראל לבין האומות, אפילו לא חיבור של אטום. אין דבר כזה. ישראל לא מתערב באומות. שמן. השמן תמיד הוא נמצא מלמעלה. הוא צף על גבי השטח. כל מי שרוצה לראות את היסוד הזה ראה, מי שראה את כל הצילומים של נחל עברונה בשבוע האחרון, ראיתם? הכל כזה צף למעלה. על גבי המים. אתה יודע מה אני מדבר?
זה
נחל עברונה. אתם יודעים על מה אני מדבר? איזה צדיקים. לא שומעים אפילו רדיו. רק אינטרנט, השם ישמו. ברור. מה? ההצפה של הנפט גולמי מהצינור נחל עברונה. בסדר? אז שם רואים שהכל צף למעלה. בכל מקרה שמן צף על פני השטח ולא מתערב. אומר לנו הרב, באורות ישראל, פרק ה', פסקה ב', עמוד קנ"ב בספר אורות, אומר הרב, יש לנו יסוד שהוא כללי לכל העולם, אבל הוא מדגיש את עם ישראל בפנים. כי אנחנו, אם אנחנו רוצה לומר, אנחנו מחפשים את תיקון העולם. אנחנו לא מחפשים להסתדר לבד, אנחנו לא בהסתדרות. לא הישנה, הוותיקה ולא החדשה. מה זה הסתדרות? אני אסתדר. אני אוכל להסתדר. אנחנו בנושא הזה של מרכזיות בעולם, ויש לכל מקום, לכל אדם, לכל יצור בעולם, יש לו את תפקידו ומקומו. אומר הרב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא, תראו בדף המקורות, אני עובר על הדף, בסדר? יפה. אומר הרב כך, זה פסקה ב' פרק ה' באורות ישראל. מה זה?
שליח,
נאמן. לא, טוב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. ברגע שיש את כל הכישרונות אצל מישהו אחד, במקום אחד, או, כמו שהרב אומר, לא באיש אחד, לא בעם אחד, תשימו לב, כל ההפסקות האלה, זה הדגשות שלי. אני, מה שאני קורא לזה הרבה פעמים, אני אינטרתי את הטקסט. יודעים מה זה? לאנטר? ללחוץ אנטר. כל פעם בסוף מקום שאני רוצה, ואז הטקסט יוצא כמו שאני רוצה, והוא נראה הרבה יותר מודגש והרבה יותר ברור. כן, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, לא בעולם אחד. הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. כי אם מפוזרים הם הכישרונות, כתוצאה מכך שהכישרונות מפוזרים ולא נמצאים אצל מישהו אחד במקום אחד בזמן אחד, זה נותן לנו את כל האמביציה, את כל הכוחות, כדי שבסופו של דבר, אנחנו נוכל לפתח את העולם. כי הרי אם הכל נמצא במקום אחד, אין לי יותר מה לעשות פה. מה לי ולאיזשהו פיתוח, מה לי ואיזושהי הטבה בעולם? הטבה נמצאת אצל מישהו אחר. עכשיו, גם שאנחנו מדברים על עם ישראל, לא כל החוכמה נמצאת בתוך עם ישראל. אומרים לנו חכמים, חוכמה בגויים, תאמין, יש חוכמה. כן? צריך לבדוק אבל איפה וכמה, וזה עוד רגע נראה, וזה מה שהרב מדגיש בכל העניין הזה של המציאות הזאת של איך אנחנו מעלים אור, לשים לב לשיוך שלנו לעניין. אנחנו מדברים על העלאת האור, הווה אומר, הטבה. והאור יש לו משמעות גדולה, נראה את זה בהמשך. אומר הרב, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך, כוח המשיכה, היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכרחת לבוא בעולם, והיה ביום הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ברגע שיש לנו את הכוחות, את הכישרונות, את היכולות, את הפיתוחים, את הטכנולוגיה המתקדמת נמצאת בכל מקום ומקום. הרב מרחיב על העניין הזה, מי שיראה בתחילת פרק שמיני בעין היה, כן, בורא מאור, ברא מאור האש או בורא מאורי האש, שם הרב מסביר בדיוק את העניין הזה שבורא מאורי האש, הקדוש ברוך הוא, מאז שהוא ברא הוא ממשיך לברוא, וכל דור ודור יש לו את הפיתוח ואת התגלית שלו על הטבע הסתום. והרב קורא לזה הפגישה של בינת האדם עם הטבע, זה בעצם הטכנולוגיה. וזה לא נמצא במקום אחד ולא בדור אחד. כל דור ודור יש לו פיתוח שלו. ואנחנו מצווים לפתח. אם היו יודעים את זה, כל מי שלומד, איך הפסוק אומר, במה אקדמיה יקף לאלוקים ההון. במה אקדמיה? אני רוצה לקדם את הקדוש ברוך הוא, את שם השם בעולם, אני צריך לפתח. זה הבסיס היסודי הראשוני לכל פיתוח שקיים בעולם, ולאו דווקא בעם ישראל. כי כמו שאמרנו, חוכמה בוגרים תאמין. מהרב ההכרח, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך יותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכרחת לבוא בעולם. והיה ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אוצר סגולת עולמים בישראל וגנוס. אם אתם רוצים לדעת, אחרי כל מה שאמרנו, באיזה מקום, כן, סגולת העולמים גנוז, איפה בסופו של דבר, היסוד שממנו מתפתח הכל, דרכו מועבר הכל, איפה הוא גנוז? אומר הרב, בישראל. זה רצון השם. ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם במציאות הזאת, של העברת העניין האלוקי, כמו שמביא הכוזרי, דווקא דרך עם ישראל. דרך אותם אנשים שעברו מדור לדור, כמו שהביא הכוזרי, ב-1, ב-2, רצסיבי ודומיננטי, זה לא עבר מאבא לבן, אלא לפעמים מסבא לנכד. בסדר, מכיר את התורה הזאת, למדת בכיתה יוד. לא משנה, לא נשאל שאלות פרטיות. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה, שיש לנו את כל העניין הזה של העברה, של העניין האלוקי, כן, וסגולת עולמים, דווקא הוא גנוז בעם ישראל. ולכן אומר הרב, ובזה יש מקום, סליחה, אבל, כדי לאחד במובן כללי, גם כן את העולם, גם עם ישראל, כן, את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי העמים. עם כל סגולת העולם ותיקון העולם, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, נמצא בעם ישראל, ממילא, מה אנחנו יכולים לומר חס ושלום? כל השאר מיותר. תתחילו להוריד. כי הכל נמצא אצלנו. יצר הקדוש ברוך הוא חיסרון, חוכמה, חיסרון בחוכמה בעם ישראל, על אף שאם אתם בודקים מבחינת אחוזים, כמה מקבלים פרסי נובל על מחקר וכו', כמובן שעם ישראל נמצא במקום הראשון, אבל בכל זאת גם אחרים מקבלים פרסים. גם האחרים יש להם פיתוחים טכנולוגיים, רפואיים וכל מה שקשור למציאות העולם. למה יצר הקדוש ברוך הוא את החיסרון הזה? שיהיה לך ברור שאתה צריך גם את האחר.
בסדר? מוח
איך?
המוח
והלב
לא
יכולים לבטות בלי כל שאר הגוף. זה ברור. בוודאי. כי בלב אין את הכל. תאר לך שהיה לך לב מזהב. יש אנשים שיש להם לב מזהב. הוא לא יכול לפמפם, הוא קשה. מתכת קשה. נכון? בסדר? אז צריך כל דבר שיהיה לו איזשהו חיסרון. אני נראה לך. טוב, כן. בוודאי. איזו שאלה. ראית מישהו בלי... הפרי צדיק מסביר, לא נתעכב יותר מדי, כיוון ששאלת אני אענה. הפרי צדיק מסביר, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. למה? אי אפשר שיהיה צדיק בלי חטא. תעשה טובה פעם, מה יש? צדיק בלי חטא. אומר הפרי צדיק, אומר, ברגע שהצדיק הוא יהיה בלי חטא, הנשמה שלו תתחבר למעלה. ממילא הוא עזב את העולם. החטא שלו זה עוגן, החיבור שלו, העוגן שלו לקרקע, כי אחרת ברוב התרוממות רוח הוא מאבד את הנשמה למעלה. וגם הקדוש ברוך הוא לא כעס על משה רבנו, לא היה ככה איזה שם...
מה זה אנשים שחסרו
כאן ידיד? חכה, בסדר. איך?
אין לו איזושהי עבודה אחרת בגלל ישראל?
בגלל עם ישראל?
בגלל העם.
בוודאי, לא. אנחנו באים, מדברים על פה. מדברים על החיבור של עם ישראל לארץ. החיבור של הקדוש ברוך הוא. עוד רגע נראה את זה, תראה, הפסקה הבאה, יש לך את הדף?
כן, כן.
אין, קדימה, אמר בין ישראל, בין יבל לישראל, עוד שנייה. פונה אליך על כל השאלה שלך, כן. אנחנו לא תלויים באף אחד. קודם כל, לפני שאתה מתחיל לדבר. ישבנו פעם באיזה מקום, מישהו ניסה לסנות בנו ככה, היו איזה 30-40 רבנים, והוא אמר, להווה ידוע לכם, קודם כל, שיש פה יחסי עובד מעביד, ומזה הוא רצה להתחיל את כל מה שיש לו לומר, משאבי אנוש וכו', מכירים את זה, לא? לא נתתי לגמור את המשפט, לא נתתי לגמור את המשפט, אמרתי סליחה, יחסי עובד מעביד יש לי רק עם הקדוש ברוך הוא, כל השאר בצד. אתם יודעים, הרבנים הרי לא אוהבים מרות, לא סבלים מרות. מכירים את זה? חוסר התאמה בצה. הבנתי, עזוב עכשיו. בוא, אבל באופן עקרוני, לשים לב, אנחנו עובדי השם. עוד רגע נראה את זה בפסקה הבאה. בוא טיפה נתקדם. בסדר? בוא נראה את הדברים. לכן אומר כך. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי העמים. נדיבי העמים נאספו, אלאן? עם אלוהי אברהם. בסדר? אבל נדיבי העמים נאספו. יש עוד בעם, בכל העמים כולם כאלה שיש להם מה לומר, מה להגיד ומה לפתח בעולם. חס ושלום להגיד אחרת.
ברוך השם.
יופי. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. אם יש פיתוח טכנולוגי, חוכמה בגויים, סימן שיש לעם ישראל מה לקבל מהעולם. וממילא הפנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. ברגע שאני מקבל ממישהו, ממילא אני מושפע ממנו. אם קיבלתי מושפע ממנו, יפה. אלא שהקבלה היא מבחוץ, וההשפעה היא מבפנים. ולשים לב לעניין הזה, כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל. באין צורך לעזר בשום כוח זר בעולם. אם אני מדבר על הרובד הפנימי, היסודי, הנפשי, הנשמתי, של עם ישראל, יש בו את הכל כדי לתת לכל העולם כולו. אין לנו מה ללמוד מאף אחד. בזה אנחנו הראשונים, זה סגולת העולם. בצדדים החיצוניים, איך מייצרים פרוטזות, ואיך אנשים מסתדרים עם כל מיני אמצעי עזר לראיית יום או לילה, כמו שאני מחזיק פה. בסדר, חוכמה בוגרים תאמין. זה אנחנו מוכנים לקבל מהם. חס ושלום, לא דברים שקשורים לפנימיות. כן, וכל שלטון משרה, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, ואין צורך להיעזר בשום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל, מקרב פנימיות החיים הוא נובע. ולכן, ברגע שאני רוצה לדבר על מה שמשליט את כוחו, בעם ישראל שהוא סגולת העולם, מקרב אחיך, מה הכוונה מקרב אחיך? אומרת היום ממובחר, מחזרת סנהדרין, ממובחר שבאחיך. מקרב אחיך תיתן עליך מי ששולט. לא נותנים שליט בתוך עם ישראל מישהו שהוא לא מקרב אחיך. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. איך אנחנו מקבלים השלמה מבחוץ בחיצוניות החיים? יפיפיותו של יפת בהולה שם, יפת אלוהים, ויפת וישכון, בהולה שם. לשים לב, לא בבתים, בחוץ, באוהל, בדבר הארעי. מהו הדבר הארעי? הגוף. מהו הדבר הקבוע, הנצחי? הנשמה, הנפש. חיל גויים תאכלו, ובכבודם תתיימרו. ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו, ואין אמו אין לך. ופה אנחנו כבר מתחילים להיכנס, כן, לסוגיה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא הסוגיה של האור, היסוד הזה של ההערה לעולם. אור זה הדבר הפנימי הגבוה ביותר. זה משהו שהוא בעצם אין בו כלום. הלהבה, אין בה כלום. אין בה שום ממשות. אפילו זכינו כמה פעמים להעביר את האצבע בתור ילדים, בתור הלהבה של נר ההבדלה. ניסיתם פעם בבית. זה היה הובי שלנו. בטח, אפשר בלי. לנסות להעביר את היד. זה ברור? לא, זה לא. לא מחבים נר ביד, רק עם יין. בסדר. אז לא. בכל מקרה, לשים לב שהאש בעצם הוא דבר רוחני. אבל הוא בא כמיצוי של חומר. והמיצוי של החומר מביא לנו את האש. הצד החיצוני יכול לבוא מהגויים. יכול לבוא מיפת. יפת אלוהים ליפת, מי זה? יוון כמובן. אבל ישכון בהעולה השם בלבד, לא בבית. ברגע שרצו היוונים להיכנס לתוך ההיכל כבר, אז בעצם העובדה שהם נכנסו, נטבעו כל השמנים. עצם הכניסה שלהם אל הבית, אל התוכיות, אל החיבור של הקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו תמיד הרי מחפשים דבקות בהשם, חיבור עם שם השם. כל מה שאדם מחפש בעולם, להיות דבק עם השכינה. זה בעצם ההבדל בינינו לבינם. תראו את המקור הבא שהבאתי, כוזרי, מאמר רביעי, פסקה י' ג'. חיתוכים, לעשות חיתוכים, נכון, שהרבה פעמים אדם כשהוא עושה איזשהו מעשה, אז הוא יכול להימשך אחרי גם יוצר המעשה, אבל זה התפקיד שלנו עכשיו להבדיל בין זה לזה. זה עבודה. אומר לחבר, פסקה י' ג' במאמר רביעי, כמובן זה לא הכל, אנחנו רק ככה הבאנו חלק, והכותרת היא שלי, מה בין יוון לישראל? ואומר, מה בין תורת יוון לתורת ישראל? אמר החבר, אמנם כן, רב המרחק בין בעל הדעת ובין המתפלסף. כי בעל הדעת מבקש את האלוה לשם תועלות עצומות, נוסף על תועלת הדעת אותו. אני לא רק מחפש לדעת שיש מי שמייצר את המציאות של העולם, או מי שקובע את מציאות העולם. ואילו המתפלסף אינו מבקש את האלוה, כי אם כדי לתארהו כמו שהוא באמת, כדרך שהוא מבקש לתאר את הארץ למשל, כי במרכז הגלגל הגדול ביותר, ואינה במרכז גלגל למזלות, וכדומה מן הידיעות האלה. זאת אומרת, כל תפקידו של המתפלסף לתאר מציאות. לדעת המתפלסף, אין חסר הידיעה על האלוה, אין חוסר הידיעה על האלוה, מזיק לאדם, יותר ממה שמזיק חוסר הידיעה על הארץ, למי שסובר כי משטחי. למי שסובר שהארץ היא משטח, בתקופתו זה היה כך, בזמנו, מה הידיעה שהוא צריך לדעת? איפה הסיפון נגמר? כי אם הוא הולך בלילה על הסיפון, והוא לא שם לב מה קורה, הוא נופל מגובה 1.20 מטר, שובר את הרגל. יצא לכם, שריונאים, יש פה? בסדר? אנשים נופלים, והוא שכח. אם הארץ היא שטוחה, אז אני צריך תמיד לדעת איפה היא נגמרת. כן, אז זה שאני לא יודע איפה היא נגמרת, אני נמצא פה עכשיו במרכזו, בטבורו של עולם בירושלים, לא מחסיר שום דבר ממני. אותו דבר הידיעה של הבורא. במילים אחרות, לומדים מדעי הדת כפי שלומדים מדעי הכימיה. התורה מפתחת את החשיבה, את האינטלקטואל. אנחנו יכולים להיות קוריאנים, לומדים גמרא. בסדר? הרי ברור לנו שזה לא אנחנו. ברור לנו שכל הלימוד שלנו לא בשביל להשכיל ולדעת שבסוף כשנלך ללמוד באיזושהי מכללה, אוניברסיטה וכו', יגידו הדוס הזה, רואים שהוא למד גמרא, הוא קולט הכל מהר. אתם יודעים שזה היום באיני כזה. מפתח את החשיבה. לא, זה העניין שלנו בכלל, זה מה שחיפשנו. אנחנו מחפשים קרבת אלוקים. איך נמצא קרבת אלוקים? נתחיל לרקוד בצמתים? אולי. בסוונה, הכל אולי, נימה. צריכים לשבת וללמוד. צריכים לחבר את מציאות הבורא, המציאות שלנו. את עצמנו למציאות הבורא. זה בעצם היסוד לכל. ולכן הוא אומר, זה ההבדל היסודי בין הפילוסוף המתפלסף, כמו שקורא לזה, רבי יהודה הלוי, לבין בעל הדת. כן, איש האלוקים. לדעת המתפלסף, אין חסר הידיעה על האלוה, אין חוסר הידיעה על האלוה. מזיק לאדם יותר ממה שמזיק חוסר הידיעה על הארץ, למי שסובר כי משטחי. לדעת המתפלסף, אין תועלת, כי אם בידיעת הדברים על אמיתתם. ידיעה זו עושה את יודעה דומה לשכל הפועל, עד אשר יהיה לאחד איתו. ואז אין הפרש בדבר אם מאמין הוא או כופר, ובלבד שיהיה מתפלסף. זה מה שאני צריך. לשים לב, הרב מביא את זה, אני כל פעם נפנה טיפה, לעין היה, במסכת ברכות, יש שתי דעות, רבי נחמיה ורבי מאיר, האם אנחנו מברכים מוציא לחם מן הארץ או המוציא לחם מן הארץ? מוציא לחם מן הארץ, אומר הרב, זה מדע. וכל החקירה המדעית, אפילו לימוד כוזרי וכו', זה חלק של מוציא לחם מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ, זה כבר החיבור והקישור הנפשי, הרגשי, בין האדם לבין בוראו. לכן הפסיקה שלנו היא המוציא, ואומר השולחן ערוך, ידגיש את האות ה'. למה? כי אני מחפש דבקות בשכינה. אני מחפש את החיבור עם הבורא. הידיעה הזאת, ההתפלספות הזאת, לא משנה באיזה ספרים, יכול להיות גם ספרים של יהודים, כמו למשל הכוזרי. שהוא אומר לך, כן, אנחנו מתפלספים, אבל התפקיד שלנו לא להתפלסף, התפקיד שלנו להיות מחובר, להיות דבק, כן, תועלות עצומות נוסף על התועלת שבדעת אלוקים. רוצים את החיבור עם הבורא, את הדבקות בשכינה, ולכן כדי שלא תהיה דבקות מלאה, ואז מה זה דבקות מלאה? לשאלתך. עלייה למעלה, כן? תראה איזה עוגן של חטא. אחרת אנחנו לא פה, פרי צדיק. בסדר? ברור, הנושא הזה. כן, כן. אין, הרמב״ם אומר, כל אחד יכול להיות משה רבנו. טוב, בסדר? יכול להיות שוב. בכל זאת אומר, אנחנו רואים שיש הבדל יסודי בין ישראל לבין האומות, בין ישראל לבין יוון. אנחנו מחפשים חיבור אל האל, והם מחפשים ידיעה. כמו שהם מחפשים ידיעת מתמטיקה, גיאומטריה, טריגונומטריה, כל מה שאתם אוהבים כל החיים. הם אוהבים את אותו דבר, כן, ידיעת הבורא ולהתפלסף בעניין. אבל איך זה מפריע אותי, מחייב אותי אולי אפילו? חס וחלילה. לא מחייב כלום. בסך הכל יש פה ידיעות. אנחנו נסכם סיכומים, ואין לנו מחברות בבית. מחברת אלגברה, מחברת גיאוגרפיה, מחברת אלוקים. בסדר? זה נובע מהשכל שלי שהוא המרכז של הכל. ואנחנו יודעים שהשכל שלנו כמה שהוא גדול, ושלי הכי גדול, נכון? אין מישהו יותר ממנו. בכל זאת, הוא כזה קטן כלפי האלוקות. וזה ההבדל בינינו. טוב, אומר הרב, ונשים לב עוד פעם, אנחנו מדברים פה בהמשך, כן, אורות, זה הפסקה הבאה, פסקה ד', באותו מקום, באורות ישראל, פרק ה', פסקה ד'. כל דעה כוזבת, המארסת את העולם, נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול. ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. נשים לב לנקודה הזאת, הרב במוסר אביך אומר, שברגע שאדם לומד יסודות אמונה או אמונה כולה, והוא חושב שהוא עכשיו יהודי מאמין, ולא ייכנס באותו רגע מיד, ממש בהתחלה של מוסר אביך, אל קיום תורה ומצוות ודקדוקיה, גם את יסודות האמונה שלו הוא יאבד. כי אי אפשר לבוא ולתפוס את כל המרחב הגדול הענק הזה, בלי לדעת שאנחנו נמצאים בתוך גוף, וגוף הוא מגבלה, יש לו גבול, העולם שלנו הוא עולם הגבולות, כמה שבן אדם שמן, כמה, 230 קילו, בסוף זה נגמר, יש סוף, גם שם טריילר, דאבל, בסוף הוא נגמר, אין דבר כזה בלי גבולות, לכן כשמישהו בא ואומר, אני רוצה עולמות עליונים, אנשים שמחפשים עולמות עליונים בלי גבולות, איפה לוקחים אותם? סוף הרחוב. מה יש שם? כפר שאול. בסדר? סוף בית הדפוס. כניסה לארנוף. ברור. זה מה שיש. לא יכול להיות דבר כזה. כי ברגע שבן אדם במרחבים עצומים, יצאת מעצמך. זה לא אתה, זה לא העולם הזה. אומר הרב, כל דעה כוזבת המהרסת את העולם, נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול, ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. עבודה זרה, חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים, וירדה לשפלותה כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות, ולא קנתה הכנות הדרושות שהן דרכי הדעה וההרגשה, המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. כאן היה צריך להיות שלוש נקודות, אין לכם מה זה בעיה. הנטייה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. דיינו חפץ ופועל לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית. אין דבר כזה, כן, לתאר את האלוקות. כי כדי לתאר דבר אני צריך להיות, עוד לתאר דבר אני צריך להיות מחוץ לו. כדי לבוא ולומר, מה זה? פלאפון. בסדר? קשר. ברור. כדי לומר זה פלאפון אני צריך לעמוד מהצד. כי אם אני אהיה בפנים, מה אני אומר? אני מטייל בין צוקים, עם כל מיני עמודים. בסדר? ראיתם פעם לוח אלקטרוני? ברור. כדי לתאר משהו, אני צריך להיות מבחוץ. זה כוס, נכון? אם לא הייתי רואה את כל הכוס, הייתי בפנים, מה הייתי אומר? אני נמצא בבור. ברגע שנמצאים מבחוץ, מצלמים מבחוץ, אפשר לתאר. איך אתה יכול לתאר בלי זה? אני חייב להיות מבחוץ. אי אפשר לתאר משהו שאני נמצא בפנים. אי אפשר לצאת, כן? חס ושלום, ממקומו של הקדוש ברוך הוא. אתה לא נמצא. אתה בפנים. אתה תמיד בחלקיות. לעולם אתה לא חס ושלום בשרים. לכן כל שמותיו, מסביר שם הכוזרי גם, כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא בעצם תיאור של איך הוא נגלה אלינו. יש מלחמה, שליח ציבור מורטף בתלית, כן, כל מיני תיאורים של הקדוש ברוך הוא. זה תיאורים של המעשה. וראית את הענבה של משה, מה אומרת? לא יראני האדם וחי. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אנחנו רואים רק את תוצאת המעשה. כתוצאה ממה שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו יודעים לשייך איזשהו שם, אבל זה תיאור של המעשה הזה. כמה שמות יש לקדוש ברוך הוא? אין סוף. כל אחד, דרך אגב, הוא הציל אותי פעם מתוך זה, הוא היה לוחם אש. יודעים מה זה לוחם אש? פעם קראו לזה קבאי. טוב, היום יש, כי רצו שלא יהיו יותר שריפות ולא יהיו מותו אנשים בשריפה, אז חלק מהמסקנות זה היה להחליף את השם של ה... בסדר? ברוך השם. אנחנו מתקדמים, מתקדמים בעולם. בכל מקרה אומר כך, הנטייה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, של התמיד מעין עבודה זרה, עדיין הוא חפץ ופועל לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית. רק גילוי האלוקות, שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו עליו השלום, לימד לו, מה למד משה רבנו? כי לא איראני האדם וחי, ולא תוכל לראות את פניי. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוקים, שידע את החלק הידיעה ואת אי אפשרותה במלואה. אני צריך לדעת מה שאני צריך לדעת, אבל אני צריך לדעת שכל מה שאני יודע זה רק חלק. זה לא מלא. שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה, על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. וזה מתקשר בדיוק למה שאמרנו בתחילה. כי אם אני יודע שכל מה שאני יודע זה לא הכל, ממילא אני חייב לעזר במישהו או במשהו אחר. אם אני צריך לעזר במשהו או במישהו אחר, חוכמה בגויים, תאמין, זה כוח הדחיפה להתפתחות בעולם. וההתפתחות בעולם באה מכוח זה שכל אחד יודע שהוא צריך להשלים על ידי מישהו אחר. ממילא יש לנו פה הפריה. ניתן ככה דוגמה יותר מעשית אלינו, הרב כותב בפנקסים, מביא, יש פנקסים של הרב קוק. הוא כותב שם באחת הפסקאות הקצרות, הוא אומר, התאווה של העשיר לכסף, היא יוצרת את מקום העבודה לעובד. אבל שלא יתאמר העשיר בעובד, כי בלי העובד לא יוכל להיות לו כסף. מבינים פה את האיזון? הרי בין אלוהים יש עשיר שיש לו מיליארד דולר. יורו. בסדר? והוא בא ואומר, תשמע, אתה יודע מה, מיליארד, עזוב, סגור את המפעלים, חוזר לכולל. ברור. אז מה יצא? כמה אנשים לא תהיה להם פרנסה? 10,000, 5,000 משפחות בלי פרנסה. מדוע? כי העשיר הזה החליט כמה אני צריך. המצבה כבר מזהב, אפילו התכריכים מפלטין. בסדר? מה אני צריך יותר? אז עכשיו אני הולך לכולל, סוגר הכל. סליחה, אתה סוגר מה אתה עושה? אומר הרב, התאווה של העשיר לממון יוצרת את התעסוקה לשכיר. אבל תיזהר, אל תתאמר בשכיר, כי בלעדיו אין לך את הסיפוק תאווה שלך. זאת אומרת, אתה לא יכול אחד בלי השני. תמיד יש הפריה, והאיזון הוא נדרש. וכשאין איזון, יש בעיה. אז לכן אתה בסופו של דבר מגיע למה? לענווה שאומרת, מכל מלמדיי, השכלתי. רק שזה יהיה דברים טובים, כי אם לא זה, שכלתי. בסדר? השכלתי שיהיה. ללמוד את הדברים הטובים. הם בעצם היסוד לכל. זה ההפריה של כל חלק וגורם בעולם. כשבוודאי, כמו שאמרנו בתחילה, שהמרכז של הכל מהו, סגולת העולם, עם ישראל. אבל בכל זאת יש חיסרון בעם ישראל. אומר הרב, על כן, יסוד דעת אלוקים עומדת לעד האלוקות המתעלה על כל תבונה והרגשה, החתומה בתוך התבונה והרגשה בחותם של הענווה ושל אי אפשרות ההשגה. ודווקא מצד זה היא גדולה בפעולתה על החיים. אם ישרת אותם, העולה אתם תמיד עד העד, וכל החיים כולם, וכל התנועות החופשיות, כן, שבעולם הרוחני והחומרי, בעולם הפרטי והכללי, מוצאים דווקא בה את תפקידם. אמנם, כדי להיות אומה שלמה, יכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה, בפנימיות נשמתה, צריך לזה הכשר גדול מאוד. הכשר גזעי, והכשר מוסרי, והכשר היסטורי. וכל אלה נשלמו רק בכנסת ישראל. אז את הבסיס הרוחני הזה יש רק אצלנו, לא בשום מקום אחר. וזה בעצם מה שהאומות צריכות מאיתנו. לכן, אך עמי הם הבנים לא ישקרו ויהי להם למושיע. זאת אומרת, נדיבי עמים נאספו, שאמרנו מקודם, למה נאספו נדיבי עמים? לתת את הצד הגשמי, החוכמה שבהם, בצד הפיתוח החיצוני, אבל לקבל להיות מושפע מהצד הרוחני, מהצד הזה שנמצא דווקא בעם ישראל, שבו הוא מושלם, על ידי זה שעמדנו במעמד הר סיני וקיבלנו נשמה של אומה, שזה אין לי שום אדם בעולם חוץ מאשר לעם ישראל, או מי שבא להסתופף בצל השכינה וקיבל נשמה חדשה. כל השאר אין, וזה דווקא אצלנו, וזה מה שהם צריכים מאיתנו. והם מתים לקבל מאיתנו את מה שצריכים. הבעיה היא הרבה פעמים בנו, שאנחנו לא יודעים לתעל את הרצונות האלה של צורך העולם בקיומו של עם ישראל להפיק חיובי. וכיוון שהעולם עדיין לא מפותח, אומר מדרש תנחומה, ספר ויקרא, אלמלא היו יודעים אומות העולם כמה טובה תצמח להם מזה שישראל יושב על אדמתו, היו מביאים כל כסרקטין שלהם ומניחים מסביב לירושלים. אם אומות העולם היו מפותחים דיים, בגרות נפשית, ומבינים כמה טובה תצמח להם מזה שאנחנו יושבים פה לבטח. מה? התפתחות, אבולוציה. אז היו באים ומניחים כל כסרקטין. מה זה כסרקטין? מחנות צבא. מסביב לירושלים כדי לשמור עליה. ועכשיו שהם לא יודעים, אומר המדרש, בועטים, מכים, הורגים.
וזכינו.
זה בדיוק מה שקורה, זה בדיוק מה שקורה, לא יודע, מישהו חווה את החוויה הזאת, למה דווקא סוחבים את הצמה לבנות בגן ולא לבנים? הרי גם הבנים יש להם צמה. זה ברור. למה מרביצים לבנות ולא מרביצים לבנים? חוץ מזה שיכולים להחזיר לך, טוב, ברוך השם, יש בנות שגם יודעות להחזיר. בסדר? אבל למה? זה בדיוק אותו דבר. יש פה איזשהו דבר פנימי שאומר כן, יש משהו בין שונה ומושך בין הבן לבין הבת, כיוון שהוא לא מפותח. הוא נמצא ברמה של תינוקות, של ילדותיות, יש כאלה בני 20 וכמה ילדותיים. אהבה נכזבת, יורים, עניינים, כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, ברגע שלא מבינים מה באמת רוצים, אז מה הדבר הקל ביותר? תרביץ. וזה מה שאומרות הלום עושים, זה המדרש, זה מדרש תחומה. התפקיד שלנו זה לבוא להעשיר את העולם בצד הרוחני, כדי שבסופו של דבר הם יבינו שבצד הרוחני לנו אין מה ללמוד מאומות העולם, אלא רק לתת. חוכמה יש לנו מה ללמוד. בצד הרוחני רק לתת. ומצד אחד, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, מצד שני, אור לגויים. איך זה מסתדר? עם לבדד ישכון, לבדד. אבל מצד שני אתה חייב להעניק אור לגויים. זה בעצם השילוב של הדברים, החיבור של הדברים, מה אני מקבל ומה לא. ומכאן לבית המקדש, שהוא המקום שדרכו זורם כל השפע לעולם. ולשים לב, אני הבאתי פה פסקאות, כן, שלוש פסקאות מתוך עולת ראייה, ממש בתחילת עולת ראייה, בקורבנות, מה שכולם כל בוקר אומרים בשלמות, בכוונה ובאיטיות, נכון? כולם אומרים, קורבנות. מישהו פעם שאל אותי, פה במכון, הרב, מאיפה מתחילים להתפלל בבוקר? אתם יודעים, יש כל מיני כאלה, מתי מגיעים? אמרתי לו, מתחילים להתפלל בדרך כלל מהודו. מכירים את אלה שנסעו להודו וחזרו? אז התחילים מהודו. אבל האמת, שיש הרבה קורבנות שנופלים בדרך, עד שכאלה חוזרים להתפלל. אנחנו רוצים שהכל יהיה לפי סדר, ושכולם לבל יידח ממנו מידח. אומר הרב, שני פסוקים, כן, כתוב כך, ויקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בטבעו את הנרות יקטירנה. לשים לב לחיבור בין הקטרת הקטורת לבין הטבעת הנרות. ואלה נרות המקדש, שאנחנו מדברים עליהם בחנוכה, שאת הנרות האלה הדליקו בחצרות קודשך, וזה הסמל, המרכז, היסוד של כל חנוכה. הנושא של הדלקת נרות. לאן זה מחובר? לא אל הקורבן, כי הרי יש קורבן תמיד של שחר, יש גם קטורת סמים בבוקר בבוקר, ויש גם הטבת הנרות. שלושה דברים קבועים. מתי זה מופיע עוד פעם? בערב, אותו דבר. קורבן תמיד של בין הארבעים, כן, הקטורת, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, והטבת הנרות בערב. זה ברור. שלושה דברים, החיבור ביניהם. הקורבן כמובן זה הדבר הגשמי, שחיטה, בשר, דם, כל מה שקשור לצד הגשמי הנמוך ביותר בעולם, הוא קשור לתוך עבודת בית המקדש. זה לא משהו חיצוני לעבודת המקדש. זה לא רק פרס וסטקיות. אנחנו מדברים על עבודת השם, עבודת המקדש במקום הפנימי ביותר, שזה אומר הקרבת הקורבנות. צמוד לזה, הקטורת. הקטורת בעצם זה החוש האנושי הגבוה ביותר. ריח. אין לו עוד פעם ממשות בכלל. עם אש, אנחנו עוד רואים משהו, אמרנו מעבירים את האצבע בפנים, כן? אבל בכל זאת לריח אין שום דבר. כלום. עשן זה עשן, ריח זה ריח. אתה לא צריך להכניס את הראש לעשן כדי להריח. איך?
השנייה
גם. כן, אבל אתה פה מניע. עושה דברים גשמיים כדי שזה יקרה. פה יש לך דבר שהוא לא נמצא, הוא לא שייך אחד לשני. בסדר? אומר הרב כך. והקטיר עליו אהרון קטור צמים בבוקר בבוקר בתיבות הנרות הקטירנה, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים הקטירנה, קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. מה החיבור הזה? בין לבין. ונאמר, והקטיר עליו אהרון קטור צמים בבוקר בבוקר, אומר הרב, כשם שהתמיד הוא בא להאיר את האור של הקדושה התמידית, בהגנה לעומת הזוהמה התמידית, העולה וחודרת מטומאת החיים החומריים. הקורבן כנגד מה הוא בא? יש לנו את הגסות והתאוות של החיים החומריים שמתבטאים בין היתר, יש עוד הרבה דברים, בין היתר, בנושא הזה של חיתוכים של בשר, בלסתות, תקרים את זה שאומרו למכור, טוב, טוב, טוב אוכלים, בלי לבזבז אפילו טיפה אחת של רוק מתוך המזון. הגסות הזאת של תומת החיים החומריים, ככה באה התדריות של הקטורת בחידושה בכל יום תמיד, להאיר את האור הפנימי של קדושת הריח, שהוא תוכן הופעת חיי הנשמה בצורתה העליונה, במידה של חירות מכל הזיקוקים והשעבודים של הגופניות. אנחנו מוציאים לחירות מכל הנושא הזה של הצורך והשעבוד הגופני. בחידוש זה הוא מותאם לקטורת של שחר, הבא בבוקר בבוקר. מתי? בעת אשר האדם בכלל מתחדש בתור בריאה חדשה. בבוקר אנחנו קמים ואומרים, מודה אני לפניך, שחזרת בנשמתי בחמלה, רבה אמונתך. הקדוש ברוך הוא חידש אותנו בתור בריאה חדשה. שינה זה אחד מ-60 במיטה. לכן בבוקר אנחנו נוטלים ידיים, כדי להתאר מאותה תומה שנקראת חוסר חיים. כי כל דבר של חוסר חיים, בעצם הוא בלשוננו נקרא תומה. כל ניתוק ממקור חיים זה תומה. אדם מסתפר, הוא צריך ליטול ידיים. מדוע? ניתקת משהו ממקור החיים. אדם גוזר ציפורניים. וגם אדם הולך לשירותים. ניתק משהו מהחיים ויוצא החוצה. כל זה, זה עניין של תומה. מוות זה התומה הגדולה ביותר. ניתק כל פתיל החיים מאותו אדם שנמצא, לכן זו תרומה הכי גדולה. אומר הרב, בהיטיבות הנרות הקטירנה, ההטבה של הנרות היא הכנה להשפעת החוכמה הבאה מקדושת הנרות של המנורה שבדרום, הרוצה שיחכים ידרים. אם אנחנו דיברנו על חוכמה בגויים, אנחנו מדברים עכשיו על החוכמה האלוקית. הרוצה להחכים ידרים, מדוע? כיוון שהמנורה נמצאת בבית המקדש בצד הרום. לכן בבית הכנסת, איפה אנחנו מדליקים את המנורה, את החנוכיה? בדרום, לא בחלון, ולא במזרח, ולא בשום מקום דומה. דווקא בצד דרום, גם כשאין חלון. ואולי אפילו יותר טוב כשאין חלון. כדי שלא ייתו אנשים וחשבו שאפשר לצאת ידי חובה. מדוע? כי הרי מישהו לא יכול להדליק נר חנוכה. הוא נמצא באיזה מקום. הוא עובר ורואה נרות דולקים. בלילה הראשון. מה הוא עושה? מברך. שתי ברכות. מדלג על להדליק כי הוא לא מדליק. שעשה ניסים לאבותינו ושהחיינו. אבל על איזה נרות הוא יכול לברך? נר שיוצאים בו ידי חובה. אם הוא רואה נר בבית הכנסת, נר בבית הכנסת לא יוצאים בו ידי חובה. גם מי שמדליק נר בבית הכנסת והולך אחר כך הביתה, חייב להדליק שוב. נכון, בלילה הראשון, ואין אף אחד בבית, הוא נמצא לבד ומדליק, כמובן בזמן, לפני שתכלה רגל מן השוק, אז הוא מדליק בשתי ברכות, להדליק ושעשה ניסים, שחיינו כבר ברך. אבל אם הוא בא הביתה ויש עוד אנשים שגם בשבילם הוא מדליק נר, לא רק בשבילו, גם בשבילם הוא מדליק נר, אז מברך עוד פעם שחיינו. זה ברור. אנחנו מדברים על אותו נר שאנחנו מדליקים בפנים, הוא דווקא ביצע בבית הכנסת, דווקא בדרום, לא יוצאים בו ידי חובה, כי הוא זכר למקדש. מקדש בדרום, הוא רוצה להחכים ידרים, כמה שמנורה, מנורה זה החוכמה העליונה. נר מצווה ותורה אור. כן, דיברנו לאחרונה על זה כמה פעמים, על העניין הזה שהאור הוא בעצם היסוד הזה של החיבור בין שמיים וארץ. נר השם נשמת אדם. לכן אנחנו מדליקים נרות דווקא בשמן, לא בפרפין. בפרפין מדליקים כל מיני אנשים פרימיטיביים, שלא מבינים משמעות של נר. אז יותר קל להם, קונים נרונים, קונים כל מיני כאלה. אני מדבר גם על שבת, לא רק על אמצע, אפילו שמותר. אבל זה, בהבנה הרוחנית, זה יותר פרימיטיבי. מדוע? כיוון שאמרנו שברגע שהשמן הוא מייצג את הגוף, או את החומר, אם זה שמן, אז הוא עולה כפלי הפה הפתיל, ונדלק למעלה. וכשהוא נגמר, נשאר לנו פתיל. אבל כשמדליקים נר, ברגע שמדליקים, הפתיל יורד כלפי החומר, והולך הוא מתקלה, עד שבסוף הנר מה נשאר? פרור, גוש של אפר. ואז אין לנו פתיל, אין נשמה. הבדל גדול. ולכן צריך להיזהר, תמיד. כן, דיישנו את זה כמה פעמים, שהשולחן ערוך כותב נר, ושמן זית מצווה מן המובחר, בהדלקת נרות, איפה הוא כותב את זה? איפה השולחן ערוך כותב? ושמן זית מצווה מן המובחר. בהלכות שבת, הדלקת נר שבת. בהלכות חנוכה? לא מופיע בכלל. מי כן כותב בהלכות חנוכה שמן זית מצווה מן המובחר? הרמה. בסדר? כולנו נוהגים כמו הרמה. אין בעיה, בשמחה. מדליקים נר שמן. אבל לשים לב, שלפי השולחן ערוך, בשבת זה יותר אפילו מחנוכה, כי בשבת הוא הזכיר, בחנוכה הוא לא הזכיר. אז זה בעצם הדלקת הנרות שלנו. אומר הרב, ההטבה של הנרות היא ההכנה להשפעת החוכמה הבאה מקדושת הנרות של המנורה שבדרום, הרוצה שיחכים ידרים. וההכנה היא באה ממקור שהוא יותר אצילי ויותר עליון מהחוכמה. ועל כן היא מקושרת לקדושת הקטורת. איך הפסוק אומר? בטיבו את הנרות יקטירנה. זה הולך בחיבור. מקטירים את הקטורת מתי? מה נקודת ציון של הזמן שאנחנו מקטירים את הקטורת? הטבת הנרות. יש פה חיבור שלם בתוך הפסוק. מבחינת הזמנים, מבחינת היסוד שהוא מסביר פה הרב, כן בין הקטורת לבין המנורה, הנר. ועל כן היא מקושרת לגושת הקטורת הבאה ביחס להופעת אור הנשמה בפנימיותה. המעלה הרוחנית הגמורה. המתעלה מכל דבר מוגבל וחומרי. הריח הוא חודר כל מקום. אנחנו יודעים את זה. לפעמים אדם נמצא במקום והוא מריח, מריחים, זה אנג'ל. אופים לחם. בסדר? מרחוק, מקילומטרים מריחים. יש מנהג, אצל האתיופים, בחוץ לארץ, העולים מספרים כך, כן? שמי שעושה פינג'אן, קפה, זה לא קפה, יש להם משקה אחר, כן, איזה פינג'אן במדבר, הוא חייב לשים בגחלים קצת קטורת, שזה ריח. מדוע? בתוך
הקפה של...
לא בתוך הקפה, בגחלים. למה? שאם מישהו נמצא קילומטרים בסביבה, שיבוא וישתה, אדם לא שותה לבד. הבנתם את הרעיון פה? חוכמה בגויים טעם. שלא תחשוב שאתה שותה לבד. ואם מישהו שותה קפה ותופסים אותו במדבר באיזה חור נידח, שותה קפה לבד בלי לשים בסמים, הוא יותר לא שותה. הוא הפסיק עם זה. באותו רגע. זה ברור. הסיטואציה ברורה. למה הוא הפסיק? למה הוא הפסיק לשתות? בסדר, זה ברור. הורידו לו את הראש, כן. ונמצא. שמעלת הקטורת העליונה היא כל כך נעלה מתוכן החוכמה, עד שאינה יכולה להתקשר להשפיע על הערת החוכמה, מאוד האצילות של הקים על ידי האמצעי של ההטבה. עכשיו מטיבים את הנרות, אחר כך מדליקים. החיבור בין זה לזה זה על ידי הטבת הנרות. כן, שהטבת הנרות הבאה בבוקר היא מיוחדת לשורשה העליון של החוכמה, שהיא לקוחה משם. וזהו שורש השורש ברום קדושתו, יש לו יחס עם הקטורת של בבוקר בבוקר. אור הנשמה ביסוד החידוש התמידי שלה, המעיין הנובע, מלוך חיים עליונים, השוטף והולך ולא הפסק. ונמצא שהקטורת ששחרית נותנת היא נשמה פנימית לאור החוכמה ומופיעה בישראל, כדי שאנחנו נוכל לבוא ובמשך כל היום כולו להתחיל ולהוציא את כל האור הזה של החוכמה העליונה שנמצאת שבסגולת העולם כולו, כמו שראינו מקודם, אני מחבר את הדברים, כן? לישראל, אנחנו צריכים את אותה קטורת. רק ככה כדי להבין, אמרנו בהתחלה, אני טיפה ככה סיומות, אמרנו בהתחלה שבסך הכל 3 שנים פסקה העבודה מבית המקדש. וכמה נלחמו כדי להחזיר. כי הבינו שאי אפשר לתת את החוכמה הישראלית, הרוחנית, להפרות את כל העולם כולו, בלי שיש לי את הקטרת הקטורת בהטבת הנרות בבוקר. כי זה בעצם היסוד שנותן לי את האפשרות להוציא את החוכמה החוצה. ואם באו ותימו את השמנים שאי אפשר להאיר את החוכמה העליונה הזאת של ישראל אל האומות, אז מה קורה? אז לצערנו יש השפעה של חוכמה רוחנית, פנימית, לא באוהל, בהיכל של חוכמת יוון אלינו. ובזה אנחנו בעצם הורסים את כל האיזון של העולם. כי אם אנחנו נקבל מהם את החוכמה העליונה, נקבל מהם את הכוזרי, כן? ההתפלספות, אז בעצם קיבינו את האור של ישראל. ואני לא יודע, וזה אני תמיד אומר, אני לא יודע כמה אנחנו מבינים את המשמעות הזאת של זה שאין לנו בית מקדש. זה שאנחנו לא בבוקר מקטירים קטורת בהטבת הנרות כדי להעלות את האור הזה ולתת את כל ההטבה לעולם. בעצם כשאנחנו לא בונים את בית המקדש, אנחנו מקלקלים לעולם כולו. אז כמובן, כן? כמו שהרב צבי יהודה תמיד היה אומר, זכר צדיק לברכה, אנחנו צריכים את כל ההכשרה הרוחנית הזאת של עם ישראל כדי שיהיה מוכשר ומקבל את בניין בית המקדש. אי אפשר לכפות כקבוצה קטנה את הכל על כולם. נכון שהחשמונאים בעצם היו קבוצה קטנה, אבל הם מדברים על זמן שבית המקדש קיים. הפסיקו את העבודה של קדושה וטהרה. הכניסו פנימה עבודה אחרת. כשיש עבודה זרה שם, אז אני יכול להביא עבודה של קדושה. אבל עצם הבנייה אנחנו צריכים להיות מסוגלים לכך. כי אנחנו סגולת העמים להעלות את האור. ולכן, אומר הרב, תראו, ועלות אהרון את הנרות, הפסקה הבאה. שם שהחוכמה צריכה היא לנשמת חייה, את האור הפנימי של הקטורת, ככה צריכה היא הקטורת שתתפס באור החוכמה, כדי שאור החוכמה המושגת, כי חוכמה זה דבר שאנחנו מגבילים אותו, ילך ויתפשט בכל הדורות ובכל הזמנים. ועל זה היא מיוחדת בסגולתה, קטורת של בין הארבעים, היותר קרובה לתפיסת ההוויה והמציאות, כדוגמת קריאת שמה של ערבית. יש לנו קריאת שמה של שחרית, לקראת יום העבודה, לקראת הכניסה אל מציאות העולם הזה, יש לנו קריאת שמה של ערבית שהיא לקראת השינה, ואומר סיום יום העבודה, אחרי שכבר חווינו את כל החוויות המכוננות או אחרת, כן, מתוך כל מציאות ומלחמת, כן, הקיום ומלחמת העולם של האדם, כדי לחיות ולהפיץ אור ולעשות טוב, בין בצד החוכמה האלוקית, בין בצד חוכמה אחרת. כן, ותמיד שבין הארבעים המסומן עם ה... בתור שני במדרגה לתמיד של שחר. על כן, מה שקטורת של בין הארבעים היא מתייחסת אל הנרות בעצמות העלתן, זהו מצד סגולת התמידיות הנדרשת להמשך הדורות, שמוכרחים הדברים העליונים וההשגות הבהירות היותר פנימיות להתפשט בענפיהם עד כדי התאמה אל מצבם הרוחני של הדורות כולם. משום כך אמרו, ועלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. ונמצא אור החוכמה שבנרות עולה ומתעדן על ידי הופעת הקטורת של שחרית, ואור החיים הפנימיים של הקטורת מתמשך לדורות על ידי העלאת הנרות של בין הארבעים. במילים אחרות, אנחנו עוטפים את המציאות. וזה ההבדל בינינו לבין אומות העולם, זה ההבדל בינינו לבין יוון. שבינינו לבין יוון הוא שהם מחפשים את הידיעה, ואנחנו מחפשים את מציאות החיים. בבוקר אנחנו מקטירים קטורת, מעלים את הנרות, ובין הארבעים אנחנו מעלים נרות כדי שנוכל להטיב עם ההמשכיות, זה בעצם הלילה, שהוא שאר הדורות שנחשבים כאילו נמצאים בחושך, אבל זה שלב של התפתחות לקראת הבוקר שיבוא. בעזרת השם אנחנו נברך את כולנו, שאת החוכמה החיצונית אפשר ללמוד מהגויים, אבל את חוכמת הקודש, את הנושא הזה של העלאת הנרות, אפשר רק מתוך עם ישראל. לכן מדליקים את הנרות בתוך הבית, ומתוך הבית יוצאים החוצה. בעזרת השם שנזכה להוציא החוצה את חוכמת הקודש, ואז העולם כולו יתפתח ויגיע לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. כל